אנחנו קוראים השבת את פרשת זכור. פרשת זכור, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. כמובן, הפרשה הזאת מתבססת על הפרשה שאנחנו נקרא בעזרת השם בפורים, הפרשה של מלחמת עמלק, שהיא מסתיימת באמירה שאומר השם למשה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. האמירה הזאת של הקדוש ברוך הוא, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, חוזרת בספר דברים בתור ציווי. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. וזה ציווי לדורי דורות. שנאמר בפרשה הראשונה שראינו בספר שמות, ויאמר כי יד על כסייה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. וכמובן כאן נשאלת השאלה, מה מיוחד בעמלק? מה יש במעשה הזה של עמלק שמביא לציווי כל כך חמור לדורי דורות? הרי בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. מצרים ששיעבדו את ישראל וזרקו את בחוריהם ליאור, קיבלו בתורה יחס הרבה יותר חיובי, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. מה מיוחד בעמלק? השאלה הזאת העסיקה את פרשני עם ישראל לאורך מדור דור, ונאמרו עליה הרבה מאוד דברים. היו שהזכירו את עמלק ותמנה הייתה פילגש של אליפז בן עשיו ותלד לאליפז את עמלק. עמלק הממזר בנה של תמנה פילגש שנולדה ממשפחה של ממזרים, שלפי מה שדרשו, שבאלה בני צבעון והיה וענה, שבא ענה על אמו, והכל משפחה של ממזרים. ממזר שלא ברור מי אבותיו, אבל עוד נעסוק בעניין הזה להלן, אבל צריך לעמוד על כך, זה לא מה שכתוב. ממש לא כתוב שבגלל זה תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. כתוב משהו אחר לגמרי. טוב, יאמר מי שיאמר, אנטישמיות. עמלק מייצג כידוע את האנטישמים בכל הדורות. אבל השאלה היא האם זה באמת נכנס באותה פרשייה של ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. כי למען האמת לא צריך להיות יותר מדי אנטישמי בשביל לתקוף עם שהולך במדבר בלי צבא. עמוס כלי כסף וכלי זהב, בפרט אם זאת פרנסתך. פרנסתך הקבועה היא משעוד עוברי דרכים במדבר ואין לך שום פרנסה אחרת שזה ככל הנראה הייתה פרנסתו של עמלק. אז מה אתה רוצה? הוא בסך הכל מתפרנס, כפי שנוהגים לומר. אז נכון, זה לא יפה לזנב נכשלים ולתקוף דווקא את החלשים, אבל מה אתה מצפה משודד שיתקוף את החזקים? כמובן, זה מאוד מרגיז מה שאני אומר, מפני שהתשובה המתבקשת זה שהיא-היא. מה אתה רוצה להגיד? זה המקצוע שלך? יופי, זה בדיוק המקצוע שאנחנו לא צריכים. את עמלק צריך להשמיד, בשום שהם עם של שודדים. הם לא תורמים שום דבר לעולם, הם לא עוסקים בבניין העולם, הם לא משרתים אחרים, הם רק גוזלים את עמלק של אחרים. אז זה בדיוק המלחמה, לכאורה, זאת התשובה המתבקשת. אבל כאן קודם כל נשאלת השאלה, האם בשום כך צריך להשמיד את זכרם מתחת השמיים, כלומר גם בניהם עד עולם, ושנית, האם גם זה לא בדיוק נכנס למילים של כי יד להשם ועל כסייה ומלחמה להשם בעמלק. אבל קודם כל בואו ננסה לענות על השאלה. קודם כל אפשר שכן. עם כזה, זה עם שמייצג את כל הרוע שבעולם. עם שלא נותן שום דבר לעולם אלא רק נהנה מעמלם של אחרים. לא תורם שום דבר לעולם, העולם לא זקוק לו. זה עם שכל מהותו משדרת אי יראת אלוהים. מי שחושב שאין משמעות לעולם, ואין לו אלא להשיג את הממון הכי זמין וליהנות ממנו. כנראה לא מאמין שיש כוונה ומשמעות בכל זה, ושיש כוונה ומשמעות לעולם. מבחינתו, העולם זה אכול ושתו. הוא לא מאמין שיש מישהו שברא את העולם בכוונה תחילה. את זה צריך לאבד. אבל, כפי שאמרנו, זה קצת נראה ניתוק של הציווי למחות את עמלק מההקשר ההיסטורי שלו. התורה בשום מקום לא ציוותה להשמיד את כל עמי השודדים החיים במדבר. התורה מצווה להשמיד את עמלק בגלל מה שעשה לך עמלק בדרך בצאתכם למצרים. החשבון של עמלק הוא עם ישראל. אבל אולי זה העניין. העניין, אל תאמר במקרה, אשר קרחה בדרך. הוא במקרה קרני בדרך, אם עם אחר היה עובר כאן, המלאק היו תוקפים את העם האחר. או אם היינו עוברים במדבר אחר, אז עם אחר היה, של שודדים אחרים, היה תוקף אותנו. לא. זה לא מקרה. זכור את העם שיעז להילחם בישראל בני השם ומחה את זכרו מתחת השמיים. ובמידה מסוימת יכול להיות שמגילת אסתר יכולה לפתור את התעלומה הזאת, מפני שהיא מתארת עוד פרק בעניין הזה, כמו שאנחנו נרצה לראות אחר כך, אבל נזכיר שהמגילה מקפידה ותורחת לתאר את המן בתור המן בן עמדת האגגי. המגילה מדגישה שהוא אגגי, כלומר המלאקי. גם במקרה של המן, לכאורה אפשר להסביר את סינתו אל מרדכי ואל היהודים גם בלי להזדקק לאנטישמיות. מרדכי פוגע בכבודו של המן, לא קורא ולא משתחווה. למה? כי הוא יהודי. לא צריך להיות יותר מדי אנטישמי כדי לסנוע את מי שלא משתחווה לך, ואם הוא לא משתחווה לך בגלל שהוא יהודי, אז לסנוע את כל היהודים. אבל עם זאת, כל מי שמכיר את ההיסטוריה היהודית יודע בדיוק מה עומד מאחורי סינת המן. יתר על כן, תראו איך המן עובד. המן שולח אגרות אל כל מדינות המלך אחשוורוש, ומה הוא אומר? הוא מתיר לגויים להרוג את היהודים. תארו לעצמכם שמישהו היה שולח אגרות לכל המדינות ואומר, כל מי שבא לו להרוג את הג'ינג'ים ביום מסוים יכול לעשות את זה. נו, מה יקרה? כלום, אולי מישהו במקרה ירצה לסגור חשבון עם שכנו הג'ינג'י. המן יודע שכשאם אתה אומר, מותר להרוג את היהודים ביום הזה והזה, הגויים באמת יעשו את זה. המן מכיר את הסחורה שלו. גם כאן אפשר אולי להשיב, המן יבטח להם בתמורת שללם של היהודים. אבל מי שמכיר את ההיסטוריה היהודית, מבין שהמן מתבסס כאן על רגש אחר לגמרי. המן יודע שקל מאוד להציס את ההמון כדי לפגוע ביהודים. אז האם לפי זה אפשר להסביר כבר את מלחמת עמלק הראשונה? כבר ביציאת מצרים נוצר עם ישראל, מיד נוצרה גם האנטישמיות. אז בואו נראה איך עונה התורה לשאלה שלנו. התורה אומרת, מדוע עשה עמלק מה שעשה? ולא ירא אלוהים. מה חטאו של עמלק? ולא ירא אלוהים. עמלק מייצג את אי יראת אלוהים שבכל העולם. זה הבסיס להתמודדות שלנו עם השאלה ששאלנו בפתח השיעור. כל תשובה שאנחנו ניתן מכאן והלאה חייבת להיות מבוססת על המילים ולא ירא אלוהים. יש שני עמים שנקראו ראשית הגויים, ישראל ועמלק. יש עוד הרבה מאוד קשרים בין ישראל לעמלק, המון מכנים משותפים. שני כוחות שהולכים משולבים זה בזה לכל אורך ההיסטוריה. זה מייצג את יראת אלוהים וזה מייצג את הכפירה באלוהים. כל העולם נע על הציר הזה ועל המאבק הזה בין ישראל שירא אלוהים לבין עמלק שלא ירא אלוהים. כל ההיסטוריה היא סיפורו של המאבק בין יראת אלוהים לבין כפירת אלוהים, ועלינו להילחם בכפירה. תמצית היותו של עמלק היא ולא ירא אלוהים. על בסיס זה נבקש להעלות כאן כמה הסברים לחומרת מעשהו של עמלק. קודם כל נתחיל בהסבר שחז"ל מביאים אותו בהרבה מאוד מקרים. מתי בא עמלק? מיד אחרי שכל העולם שמע על יציאת מצרים ועל קריאת הים, שמעו עמים ירגזון, חיל אחד ופלשת, אז נבהלו אלופי אדום וכו'. יש עם אחד שלא נבהל ולא פחד. אם עכשיו יבוא אחרי יציאת ואחרי שירת הים וקריאת הים, ואחרי שכל העמים שמעו ורגזו, נניח שיבוא עכשיו עם של אנטישמים ויגיד, אני שונא את זה, אני נלחם בזה, ישראל מסכנים אותי, אני שונא את אלוהים, אני שונא את ישראל, אני מפחד ממנו. אז בסדר, אז יש הרבה אנטישמים. אבל הוא לפחות אומר, יש אלוהים ואני מכיר אותו. אבל כשבא עם ומשדר אדישות גמורה, עם שרואה את כל המופתים ואת כל הראיות לקיומו של אלוהים, ואומר, אין שום דבר מיוחד, כל מקרה. הכל דטרמיניסטי, אני יכול... מה יש פה? יש פה פוטנציאל לשוד. כי העולם בנוי מזה שהחזק שורד, ואם יש פה איזה פרייר שהולך במדבר עם כלי כסף, כלי זהב, בלי צבא, אז החזק צריך לשרוד, ומצוין. הכל, כן, אם אתה אומר את זה אחרי שראית בעיניך את הראייה לקיום אלוהים. אתה ממשיך לטעון שהכל תהליך עיוור של מוטציות מקריות, והשודד החזק ישדוד וישרוד, זה ייצוג של ולא ירא אלוהים, אין אלוהים. מי שהאידיאולוגיה שלו היא שהחזק שורד על חשבון החלשים, הוא זה שלא ירא אלוהים. זה כבר מחבר אותנו למה שרצינו להגיד לאל, שעם של שודדים הוא עם שאין לו מקום בעולם, אבל פה הנקודה היא כבר יותר עמוקה, זה לא רק כי הוא לא תורם שום דבר, הוא רק מנצל את האחרים. יש פה גם אידיאולוגיה. אידיאולוגיות היא האידיאולוגיה. כשאני בא ואומר, אין אידיאולוגיה בעולם, ופשוט תדאג לעצמך כי החזק שורד והכל מקרי והכל מוטציות, והכל ברור טבעי, אז את זה צריך למחות מתחת השמיים. וזה צריך לזכור שצריך למחות מתחת השמיים. המערכה השנייה של המגילה, המערכה השנייה של המלחמה בעמלק, יכולה ללמד הרבה מאוד על המערכה הראשונה של המלחמה בעמלק. בא המן בלמדת האגגי, והוא מייצג גישה אנטי-אמונית ואנטישמית במובהק. רצון להשמיד את כל היהודים, למה? לשם השמדה. לאחשוורוש הוא מוכר את הסחורה כמאגר של כסף וזהב. בוא נשמיד אותם, המלכה תרוויח מזה כסף. אנחנו נאסוף 10,000 כיכר כסף מהביזה של היהודים האלה. מה אתה בא ואומר לאחשוורוש? יש לי בשבילך תועלת כלכלית גרידה. חוסר אידיאולוגיה. הכופרים שכביכול מייצגים אי אידיאולוגיה. באופן כללי, הממלכה הפרסית הייתה ממלכה שהתנגדה לאיזושהי אידיאולוגיה. חיה ותן לחיות, אומרת הממלכה הפרסית. תביא למלך מס ותחיה באידיאולוגיה שלך, בדת שלך, בלשון שלך. לאמן קל מאוד להשתלב פה. אלא מה? זאת עצמה אידיאולוגיה גדולה של כפירה. ומי שהמערכה הזאת לא הספיקה לו, לפני 70 שנה הייתה לנו עוד מערכה עם המלאק, ואז ראינו מה זה המלאק ומה הוא רוצה לומר. המלאק שונא את הקדוש ברוך הוא ואומר שהוא לא מאמין בו. מכאן אנחנו יכולים להגיע לתשובה שנייה לשאלה שלנו. כשאתה עושה דבר כל כך לא הגון כמו לזנב נכשלים, כל זה נובע, ברור שזה נובע מאי יראת אלוהים גדולה. אמנם זאת פרנסתך, אבל פרנסה כזאת מן הראוי לא להתפרנס בה. התירוץ, מזה אני מתפרנס, זה לא תירוץ, סליחה, למה אתה מתפרנס מזה? עם הגון לא נוהג ככה, ירא אלוהים לא נוהג ככה. אפשר אולי למצוא חיזוק לגישה הזאת מהמקום שבו הביאה התורה את המצווה הזאת. איפה הביאה התורה את מצוות זכירת עמלק? בסמוך למי שמחזיק איפה ואיפה ומרמה במסחר, ואישה שמחזיקה במבושי אויבה, שזה גם כן דומה לזינוב נכשלים, גם פרשת ייבום שהובאה שם מזכירה את עונן שנהג ברמאות אגואיסטית. ואפשרות שלי והסבר נוסף שנעלה כאן לפני שנתקדם, נרחיב את הראשון, אבל כדאי להזכיר כאן עוד דבר. רמזנו לו כבר קודם כשאמרנו, בסדר, מה אתה רוצה? אני שודד, זאת הפרנסה שלי. אז זה הדבר הכי הגיוני שאני אתקוף את החלשים, מה אתה רוצה שאני אתקוף את החזקים? אז בסדר, יכול להיות שמבחינת עמלק הוא עשה את הדבר הכי הגיוני מצידו. אבל אנחנו לא צריכים לבדוק אם עמלק עשה את הדבר הגיוני מצידו, אנחנו צריכים לשאול אותו האם הוא עשה את הדבר הגיוני מצידנו. זה החלק החשוב. מצידנו הוא עשה את הדבר הכי שפל והכי נבזי. אנחנו עם ישראל לב ההיסטוריה. כל עם נמדד לפי מה שהוא עשה לישראל, ואם עשית לישראל משהו נבזי, זה ממש ממש לא מעניין אותי שמבחינתך זה היה הדבר הכי הגיוני. אבל כפי שאמרנו, המלאק מייצג את אי-יראת האלוהים. הכרה באלוהים והתעקשות שהוא איננו. זה אידיאולוגית אי-האידיאולוגיה. מי שאומר שאין מנהיג לבירה ואין חוק והכל מקרי, גם זה אידיאולוגיה. התפיסה שאומרת שבטבע החזק שורד ולכן החזק יוכל להיות החלש, התפיסה שהובילה את האנטישמיות במאה השנים האחרונות, זה גם כן אידיאולוגיה. גדולי האנטישמיות לא בכדי. הם אלה שמטיפים שהמקריות שולטת בעולם ואין מנהיג לבירה. ואז מה צריך? שהעם החזק ינצל את כוחו. מי שראה את היד הגדולה אשר עשה השם במשם במצרים והתעקש לומר שמקרה היה לנו, מלחמה להשם בו מדור דור. ואת זה מלחמת עמלק באה ללמד. פעם ראשונה ישראל נלחמים בדרך הטבע, בחרובו של יהושע. אתם תילחמו לכם והשם יחריש. אבל כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. זה המבחן של ישראל במלחמה ובעמלק. אתם יוצאים בשדה הקרב. אתם צריכים לדעת שגם כשאתם לוחמים בדרך הטבע זה נס. וזה לא קל. ידי משה כבדים. מבחן האמונה הוא לא קל, ולא בקלות יהיו ידיו אמונה. את האמונה במקריות אנחנו צריכים להשמיד. עם שכל מהותו שאין מנהיג לבירה, ולכן תפוס מה שאתה יכול, זכותי ליכולת החלש, מלחמה להשם בו מדור דור. ועכשיו בואו נגיד, נחזור לאותו טעם שהזכרנו בהתחלה, שזה עם של ממזרים. בני פילגש שנולדה מביאה פסולה. זה לא מקרי שבדיוק אלה הם אלה שלוחמים בישראל. הם שוהים בלתי חוקיים בעולם. כל הווייתם באיסור, בעבירה בפריעת חוק. אז טבעי שאנשים כאלה מאמינים שאין חוק ואין דין, כן, למה? שתשאל אותו, מה זכותך לחיות פה? הרי נכנסת לעולם בלי אישור של בעל הבית. זה אפשר לשאול כל ממזר, יגיד הממזר אני לא אשם, נגיד לו, תשמע, אנחנו לא עוסקים בשאלה אם אתה ממזר, אם אתה אשם או לא אשם. ברור שאתה לא אשם. אבל מי בכלל הרשה לך להיכנס לפה? אתה פה, נכון, הכניסו אותך לפה. לא, אתה לא אשם. אבל לא היית אמור להיות פה. כל רגע ורגע שאתה פה, ודאי שאם אתה תוסיף ותוליד עוד, זה הכל פירות של עבירה, זה הכל דברים שאסור היה להם להיות פה. בוא נגיד שגם ההורים שלך לא היו אשמים כי הם לא ידעו והם טעו והם חשבו. מה זה משנה? אדם נכנס לבית לא שלו באופן בלתי חוקי. בטעות. אז מה, בגלל זה הוא יישאר? בגלל זה הוא גם יוליד שם ילדים? אבל אם אתה הופך את זה לאידיאולוגיה, אתה אומר, לא מעניין אותי איך באתי. לא מעניין אותי מה קרה, כל רצף של מקרים וטעויות. אז אך טבעי שאתה תמשיך ותגיד, וכל מה שאני רואה לנגד עיניי, זכותי לאכול. למה? כי אני רואה את זה לנגד עיניי. אז אני אשדוד את מי שאני יכול. והמלחמה להשם בעמלק לא באה לפתור בעיה מסוימת שעומדת כעת לפני עם ישראל. היא דבר הרבה יותר רחב. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מתי אתה צריך להילחם בעמלק? אתה צריך להילחם בעמלק, בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב. כשאין שום, תראה לך שום סיבה שאתה יכול להסביר לעולם למה אתה עושה את זה. רק בגלל שהשם אמר. אין לך אויבים, אין לך סכנות. שום דבר לא מסכן אותך. בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב. עכשיו צא להילחם בעמלק. ויש פה איזושהי חשיבה, כי יש סכנה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב. מצד אחד זה דבר נהדר בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, אבל גם יש כאן סכנה. כשאדם לא צריך להתמודד עם שום דבר, ולא צריך ואין לו אתגרים, ואין לו קשיים, ואין לו עם מה להילחם. פה מתחילה הבעיה. פה הוא עלול לשקוע בדברים לא טובים. אדם צריך להיות כל הזמן במאבק עם הרע. כל הזמן במלחמה עם הרע. יש פה עוד נקודה. התורה מלמדת אותנו למשול בכל היצרים ובכל הרגשות. כל היצרים הם דבר טוב. אם אתה יודע מתי להשתמש בו ומתי לא להשתמש בו, ואתה שולט בו ולא הוא שולט בך. המטרה של התורה זה שהשכל ימשול. והשכל ינצל את היצרים. הם לא רעים, הם טובים, הם מצוינים. אבל הוא ידע להשתמש בהם והוא ידע לשלוט בהם ושלא הם ישלטו בו. לכן התורה מלמדת את האדם מתי לומר לא לכל יצר ולכל רגש. התורה מלמדת את האדם שהוא לא מסור ביד יצריו ורגשותיו. בשביל ללמד אותו את זה, די שהוא ילמד שמדי פעם הוא גובר עליה. פעם אחת אתה רוצה לאכול משהו ולא תאכל אותו, כי הקדוש ברוך הוא אמר, את זה אל תאכל, עכשיו אכלת בשר, אתה לא אוכל חלב, זה לא כשר. אתה שולט בזה, הוא לא שולט בך. כל יצר, כל רגש יש בו תועלת, אבל הוא עלול להיות מסוכן אם אתה לא שולט בו. זה ודאי נכון לגבי הרבה מאוד יצרים, אבל זה נכון גם לגבי רגש הרחמים. אפילו רגש הרחמים הוא מצוין והוא נהדר וטוב שיהיו לך הרבה רחמים, אתה צריך לדעת לשלוט בזה. אם הוא שולט בך, אתה בסכנה. אם אתה לא תשלוט, אם אתה תרחם על האכזרים, סופך שתתאכזר על הרחמנים, לימדו אותנו חז"ל. יש מקרים שבהם התורה אומרת לך, עכשיו אתה תכבוש את רחמך. וזה הניסיון הגדול. זה לא כל כך חוכמה להיות גיבור ולתת צדקה לעני, מסכן ואומלל. בוא נראה אותך גיבור ומוחה את עמלק. בוא נראה אותך אומר, אני נאמן לקדוש ברוך הוא, ואפילו אם הוא יגיד לי, תמחה עם שלם, אני מוחה. התורה מלמד אותנו לכבוש את כל יצרינו ולשלוט בהם. השכל שולט, הנאמנות לקדוש ברוך הוא שולטת בכל דבר. אפילו ביצרי הרחמים, גם אני צריך איזו פינה אחת כדי ללמד אותי לשלוט בו, שלא הוא ישלוט בי. אם אני לא יודע לשלוט בו, אז אני, אז בסוף אני גם אתחזר על הרחמנים. לכן, אם לא היה המלאק, היה צריך להמציא אותו. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עשה. עכשיו, לשאול למה הורגים אותו זה מגוחך, הרי בשביל זה הוא נברא. לא רק זה, הוא גם נברא בצורה בלתי חוקית בנוסף לכל, כפי שאמרנו, הוא בכלל לא היה צריך להיברר, הוא כל שהייתו פה זה עבירה. אבל בשבילנו זה מבחן מאוד קשה. לנאמנותנו להשם, בוא נראה אותך, ועושה את זה. אתה גם אף פעם לא תצליח להסביר לעולם למה אתה עושה את זה. העולם לא יבין, אל תנסה להסביר לו, אין סיכוי. אתה עושה את זה, כל העולם יגנה אותך, בוא נראה אם אתה מסוגל. זה הניסיון. עכשיו נשאל בסדר, יפה מאוד, אז צריך, אבל למה דווקא המלאק? אז בזה כבר עסקנו. כמובן שלא לא קיבלת סתם עם. יש, פה ראינו הרבה מאוד הסברים. אבל, ואפשר לומר בדיוק בשביל זה נברא המלאק, אבל אפשר לומר שבדיוק ברגע שבו הקדוש ברוך הוא חילק את התפקידים בעולם, המלאק היה זה שבא והתנדב למלא תפקיד הרע. בדיוק ברגע הקריטי, מה לעשות? והוא מייצג את אי יראת אלוהים ואי בניית העולם. ומהרגע הזה ההיסטוריה כולה היא תולדות מלחמת ישראל והמלאק והמלאק בישראל. והתהליך ההיסטורי קיים בשביל המלחמה ברע. וההיסטוריה מלמדת שתמיד יבוא אנטישמי וילחם בישראל בלי סיבה נראית לעין. האנטישמי הוא הרע. הוא האיש המטפח אמונה שלפי העולם מגיע לו. בדרך כלל האנטישמי הוא גם זה שטוען שהעולם נוצר במקרה בתהליך אבולוציוני שבו החזק מנצח והאידיאל הוא להיות חזק ולחטוף מכל הבעל היד. הוא זה שתמיד לא יכול לסבול את היהודי. מי שהולך בסוף רחוק מהשם, רחוק מכל אידיאולוגיה, אז לא פלא שהוא גם ממזר. כן, כי ממזר יכול להצדיק את קיומו רק אם הוא יגיד לא מעניין אותי למה משהו קיים. כי ברגע שמעניין אותו למה משהו קיים, הוא ישר ישאל את עצמו, רגע, אז מה אני עושה פה? באיזה זכות אני נמצא פה? אז הוא צריך להגיד, לא מעניין אותי אם יש לי זכות או אין לי זכות להיות פה, אני פה וזהו, ואני לוקח מה שבא לי. והוא מלקט אליו את האנטישמים בכל הדורות, והוא מבקש להפוך את הסדר. ואנחנו צריכים לדאוג שאלה שאין להם אידיאולוגיה, ועושים אידיאולוגיה מחוסר אידיאולוגיה, הם יהיו מאחור. אי אפשר לעולם ולא בסם ולא בורסי, אי אפשר לעולם ולא ישראל ולא עמלק. אשרי מישהו ישראל, אוי לו למישהו עמלק. ואנחנו לוחמים, וזה טבעו של עולם. אתה צריך להילחם ברע. ואניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב. אין מצב סטטי בעולם. אתה צריך לרדוף אחרי עמלק, או שאתה תזנב בו, או שהוא יזנב בך. אם אתה לא תילחם בו, ואניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, הסוף שיהיה לא תהיה שהוא יתקוף אותך כאשר אתה תהיה בירקתי הגולה במצב הכי רע והכי קשה. הזמן לכתחילה למלחמת המלאק זה לא כשאנחנו יושבים בשושן, הזמן לכתחילה למלחמת המלאק זה שאנחנו יושבים בשלווה בירושלים. לא עשינו את זה אז, אז אנחנו נעשה את זה בנקודה הכי נמוכה שאנחנו יכולים להיות בירקתי הגלות. אבל כפי שאמרנו אז, אולי כמו היהודים שרוצים לחטוף איזה ביתה כדי שהם יוכלו להסביר למה הם נלחמים בגויים, אז זה העניין. שאול נרתע מזה. אבל זאת המלחמה, המלחמה שמתנהלת בעולם לפעמים בנגלה, לפעמים בנסתר, בין היהודים שמאמינים שיראה אלוהים, לבין עמלק שלא יראה אלוהים. ואם אתה באמת בן חורין, ואתה מסוגל לצאת למלחמה נגד כל העולם, לצאת למלחמה שאתה לא תצטרך להסביר אותה לאף אחד בעולם, ואף אחד לא מאיים עליך. אתה עושה את זה בגלל שאתה גאה בציוויו של הקדוש ברוך הוא. ציווי שאתה לא יכול להסביר לאף אחד. אתה גם לא מתיימר להסביר. אתה לא עבד של אף אחד, אתה לא חייב להסביר לאף אחד. אז תילחם בעמלק, ואניח השם אלוהיך לך. ואם לא תעשה את זה, אז הוא יזנב בך כשתהיה במצב הכי רע במעמקי הגלות. ואז, אם מתברר שגם במצב הזה היהודים מוצא את ניצוץ החירוש שיש בו, והוא אומר סליחה, אני לא משתחווה לעמלק. אני פה, במקום הכי קשה, אני בן חורין ואני עבדו של הקדוש ברוך הוא בלבד, אז תבוא הגאולה. שבת שלום, פורים שמח.